נו, נתחיל בסיפור שלי, איך שנכנסתי לכל העניין של הדת. לפני בערך 30 שנה התחלתי לעבוד בתור סטודנט בנאסה בלוס אנג'לס, ועברתי עבור חבר משפחה שהוא היה דתי, לקח אותי לאכול צהריים לחדר אוכל, ושם אתה יכול להזמין מה שאתה רוצה. הוא אומר, תזמין מה שאתה רוצה. אז אני הלכתי והזמנתי צ'יזברגר, זה מה שאני רוצה. אז הוא נתן לי פרצוף כזה חמוץ, כאילו, ואז אמרתי, מה, הצ'יזבורגרים לא טוב, אני אזמין משהו אחר. אז הוא לא ענה. אז אני אכלתי מה שאכלתי, ולאט לאט התחלתי ללמוד איתו, והוא הסביר לי שלא אוכלים בשר וחלב, אז לקחתי על עצמי לנסות לא לאכול בשר וחלב, לא ידעתי עדיין שצריך לחכות בין זה לזה וכל העניינים, אבל לאט לאט זה תהליך ארוך, עד שלפני 6 שנים קיבלתי הסמכה לרבנות דווקא בנושא של כשרות, כן? עכשיו כל זה הקדמה למחיש בעצם את השיעור על ט"ו בשבט. אני שלחתי אימייל שאמרתי שט"ו בשבט זה באמת החג הכי עיקרי בתוך כל החגים של השנה, ואיך אני אומר את זה, תכף אנחנו נראה. עכשיו המקור הראשון שדי ידוע זה המשנה במסכת ראש השנה, כתוב 4 ראשי שנים הם, ואז מפרט באחד בניסן בראש השנה למלאכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהימה וכולי, ואחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות, ואחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים ב-15 בו, זאת אומרת ט"ו בשבט. עכשיו, המשנה הזאת מאוד טכנית. בעצם מדובר על איך לחשב כל מיני דברים של השנה. אפשר להגיד שיש שנת מיסים, שנת לימודים, מתי מתחילים דברים, מתי חושבים או מחשבים את התרומות, מעשרות. זה מאוד טכנית, אין משהו רוחני מתחת הדברים פה כביכול, אבל המשנה הבאה בעצם אומרת לנו את דברים יותר פילוסופיים. עכשיו אומר ככה, ב4 פרקים העולם נידון, אז כבר נכנס עכשיו הקדוש ברוך הוא לעניינים, והוא דן את העולם בארבע תקופות, בפסח על התבואה, בעצרת שזה שבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר והיוצר יחד ליבם הם מבין את כל מעשיהם, ובחג, זאת אומרת סוכות, נידונין על המים. עכשיו כל אחד ואחד יש לו את העניין שלו, אבל מה שמעניין אותנו היום זה החג האילנות, כן, ט"ו בשבט. אבל פה אנחנו רואים שהעולם נידן על הפירות לא בט"ו בשבט אלא בעצרת, בשבועות. אז מה הקשר בין ט"ו בשבט לשבועות? מה הקשר בין האילן ופירות האילן? עכשיו הרב עובדיה מבר תנורה מסביר פה ככה, מה זה הקטע של נידונים בעצרת? אז הוא אומר, מדובר בתורה, מדאמרה תורה, הביאו לפני שתי לחם. בשבועות אנחנו מביאים לבית המקדש שתי לחם, זה איזה מין קורבן עבור שבועות, כדי שאברך לכם פירות האילן וחיטה עץ קריי רחמנה. זאת אומרת בתורך אנחנו מתייחסים או מייחסים חיטה לעץ. למה? מעץ דעת טוב ורע, כמאן דאמר במדרשים, עץ שאכל אדם הראשון חיטה היה. אז מפה הם לוקחים איזה מדרש שאומר שהעץ הדעת טוב ורע זה היה חיטה, ועצרת בשבועות אנחנו מביאים פירות החיטה שזה הלחם. אז הוא מקשר בעצם את חג האילנות לחג השבועות, בזה שבחג השבועות אנחנו חוגגים את הלחם שזה פרי של החיטה שזה בא מעץ הדעת טוב ורע. עכשיו על מנת להבין את הקשר יותר בין עץ הדעת טוב ורע וט"ו בשבט, אז הרב צודוק מלובלין כתב בספר פרי צדיק שלו, הוא אומר פה ככה, הוא מצטט את המשנה, ואז איפה שזה מקווקו, והוא אומר, ראיתי שדקדקו למה תני לאילן לשון יחיד. הוא אומר, בתוך המשנה אנחנו אומרים פה ראש השנה לאילן, כן, הוא אומר, לא לאילנות. ואז הוא אומר פה גם, הוא ממשיך ואומר, ובאמת יש לדקדק יותר הדדנה, דתנן, באחד בתשרי ראש השנה וכולי, לנטייה, לשון יחיד. ויתר הדברים הם ברבים. כן, ברשימה פה כתוב לשנים, לשמיטין, ליובלות, אבל לנטייה אחת. כן? אז הוא אומר, ויתה השם גן בעדן וכולי, והיינו שברא עץ החיים. והוא התורה ואילן אחד. אז בעצם מה שהוא רוצה להגיד שטו בשבט, חג, זה לא חג האילנות, זה חג האילן. איזה אילן? עץ החיים בתוך גן עדן. עכשיו הוא ממשיך ואומר, וזה שנאמר באחד בשבט ראש השנה לאילן, אילן נקרא עץ הדעת טוב ורע. אז הוא אומר, בעצם בתוך גן עדן היה עץ החיים והיה עץ הדעת טוב ורע, ושניהם הם בעצם מתנגדים אחד לשני. אז או יש לך את זה או את זה, והחג של חג הט"ו בשבט בעצם חוגג את האילן, ותלוי מה אתה תבחר, את העץ החיים או עץ הדעת טוב ורע. עכשיו, בואו נבין את ההבדלים ואת את המהות של עץ הדעת טוב ורע. בגלל שבעצם אדם הראשון וחווה הם בחרו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ואז מה המשמעות של זה? כתוב בראשית פרק ב', ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. אז קודם כל הוא משתמש במילה יצר, בגלל שבפנים יש לנו יצר, כאילו מה שמגדיר את האדם מכל דברים אחרים, ממלאכים או בהמות, שיש לנו יצר הרע, יש לנו איזשהו דחף פנימי, וזה מהות הבריאה שלנו. ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה. אני הדגשתי את המילה מראה בגלל שאנחנו נראה בתוך כל הסיפור ההדגשה באסתטיות, באסתטיקה. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שאנחנו נהנה אסתטית, אבל גם אפשר לטעות. וטוב למאכל, אז קודם כל שזה יהיה טוב לראות, ואחרי זה שזה טוב כאילו לספק לנו את הצרכים של האוכל. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אז פה יש את כל העצים, ויש את שניים של השם העיקריים. ויקח אלוקים, השם אלוקים, את האדם ויניחהו בגן עדן, לעובדה או לשומרה. ואז אבן עזרא אומר, מה זה לעובדה או לשומרה? מה שאתה היית חושב, פשוט פשט, הוא צריך לשמור על העצים, וצריך להשקוט אותם, ולשמור אותם מחיות. כן? אבל אנחנו נראה שיש משהו יותר מהותי מלעובדה או לשמרה, מסתם להשקוט ולשמור. ואז הפסוקים ממשיכים, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ואז רבנו בוחי הוא מסביר את הפשט פה של ויצב, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? אז הוא ציווה שתי מצוות, מצווה אחת עשה לאכול מהעצים בגן, ומצוות לא תעשה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אז פה יש שתי מצוות שאנחנו מקבלים ציווי, אבל שוב פעם אנחנו נראה שיש משהו יותר עמוק מזה של הציווי לאכול או לא לאכול מהעצים ספציפית. עכשיו זה היה בפרק ב', בפרק ג' אנחנו רואים איך דברים התפתחו, ואז אנחנו יודעים שבעצם חווה והאדם הם טעו. כתוב פה ככה, ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם נימנו ונפקחו עיניכם, שוב פעם ההדגשה באסתטיקה, והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. אז בזה שאנחנו נאכל אנחנו נהפוך להיות כאלוקים. ותראה, שוב פעם עניין של העיניים, תראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויאכל, ותפקחנה עיני שניהם. ויאמר השם אלוקים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אז זה משהו מדהים. הנחש אומר, הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו, כי אתם תהפכו לאלוקים, מה שנשמע מוגזם לחלוטין. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, זה כן נכון, אתם הפכתם להיות כמו אלוקים. אבל באיזשהו מובן, לא שאתה יכול לברוא את העולם, אלא שאתה מגדיר מה זה טוב ומה זה רע. זה אנחנו רואים בתוך המילים של הרב הרש. הוא מסביר את המעמד של עץ הדעת טוב ורע ככה. שתי דרכים נמסרו לבחירת האדם, לדון בין טוב לרע על פי רצון השם, וכך לבור לו את דרך החיים, או להחליט בעצמו מה טוב ומה רע, וכך לבור לו את דרך המוות. אך בירר לו דרך המוות לדעת בעצמו מה טוב ומה רע. אז משהו, מה שהרב הרש מדגיש פה, זה העניין של הלקיחה של הפרי מהעץ הדעת טוב ורע. אנחנו, זה נכון שיש מדרשים שמנסים להגיד, זה פרי, זה חיטה, זה ענבים, זה תאנים, זה כל מיני דברים. הרב הרש מדגיש פה שזה לא משנה. מה שחשוב פה שיש עץ שאסור לנו לאכול ממנו. וזה בעצם חוק שאנחנו לא מבינים, זה נראה לנו טוב, נחמד לעיניים, כן? אבל יש ציווי שאומר, לא תאכלו מהעץ. אז ברגע שאנחנו אוכלים, ברגע שאנחנו מוציאים את היד, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה זה טוב ומה זה רע. וברגע שאנחנו אומרים שאנחנו יודעים מה זה טוב ומה זה רע, אנחנו הופכים להיות אלוקים. המהות של אלוקים זה שהוא מגדיר את המוסר, שהוא מגדיר מה זה טוב ומה זה רע. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו הופכים להיות אלוקים. וזה בעצם מה שקרה בעץ הדעת טוב ורע, וזו הסיבה שזה נקרא עץ הדעת טוב ורע. אנחנו ידענו מה זה טוב ומה זה רע, אנחנו עכשיו מגדירים מה זה טוב ומה זה רע, אנחנו הפכנו להיות הסמכות המוסרי בעולם. אז זה מה שרב הרש מסביר לגבי ויצב. כתוב, מצווה זו פותחת את חינוך האדם לקראת יעודו המוסרי. כל כלי הכרה שניתנה לאדם, הטעם, הדמיון והשכל, כולם מתנגדים לאיסור זה. האדם לא מצא לה, זאת אומרת למצווה, כל טעם פרט לרצון השם המוחלט. כל הבחינות של תורה וישראל של העתיד, הם יקבלו, כולן כלולות במצווה זו. בה פתח בקדוש ברוך הוא את התפתחות האדם. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, הציווי של לא לאכול מעץ הדעת, זה בעצם הפרדיגמה של כל המצוות, של כל התורה. האם אנחנו נשמע לסמכות מעל הסמכות שלנו, או אנחנו לוקחים ואומרים, אני יודע מה זה טוב ורע. כל התורה כולה מבוססת על הרעיון הזה. כל הרעיון של אלוקים מבוסס על הרעיון הזה. שמי מגדיר טוב ורע? אנחנו, הקדוש ברוך הוא. אז הסיפור של עץ הדעת, טוב ורע, בעצם מתחיל את כל הסיפור של התורה, בגלל שעל זה מדובר. כל התורה כולה זה להביא אותנו להבנה שאם אנחנו נגדיר טוב ורע, אז בעצם אנחנו דוחפים את העץ החיים ומביאים על עצמנו את המוות. ואז זה מה שאם אנחנו נמשיך ונקרא את הרב הרש, אז הוא אומר פה, כולנו עומדים מול עץ הדת כאדם וחווה בשעתם, מול דרישת החוק של המוסר האלוקי, שומה עלינו להחליט אם נציית לחושניות הגופנית, לדמיון השכל החושני, או נזכור את יהודנו הנעלה ונשמע בכל אלוקינו. אז אנחנו לא שופטים את אדם וחווה פה, אלא אנחנו מזדהים איתם. זה בדיוק החיים שלנו. זה לא איזה מין אנשים שפשוט טעו. אנחנו חיים את החיים של אדם וחווה מול עץ הדעת טוב ורע. עכשיו, אם תפכו את הדף, אז הזוהר גם מסביר את זה יפה בתוך המילים של פרשת ראשית. כתוב פה, לעובדה ולשומרה, לעובדה מצוות דעשה, לשומרה מצוות דלא תעשה. אז הוא אומר שמסומל בתוך הסיפור של עץ הדעת טוב ורע, כל המצוות של התורה. וגם הוא ממשיך ואומר, ויצב על השם אלוקים, הרי מוסכם שאין צו אלא איסור עבודה זרה. אז שוב פעם, מה שהזוהר פה מסביר ממש יפה במילים, כאילו מוקבצים, כאילו מילים עם קצרים, הוא מסביר שציווי, מה שציווי זה נגד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה שאתה מציית למישהו אחר, למשהו אחר, לשכל שלך. זה עבודה זרה, ולעומת זאת, אז יש את הציווי שבא מהקדוש ברוך הוא, ואתה שומע לזה, אתה מציית לזה, אז יש לך או עבודת השם, או עבודה זרה. עבודה זרה, שוב פעם, זה פשוט לשמוע ולציית לסמכות מוסרית, חוץ מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לט"ו בשבט והקטע של החג האילן, כן? אז במשנה אמרנו שבעצרת על פירות האילן, נידון בפירות האילן. אז עכשיו אני אומר שבט"ו בשבט זה חג האילן, זה אז היום שזה כאילו ראש השנה לאילנות, לאילן, לכל הרעיון של עץ הדעת טוב ורע. ואז פה היום אנחנו חושבים על מהותנו בבריאה, האם אנחנו מצייתים לסמכות מוסרי מחוץ לקדוש ברוך הוא, או לסמכות מוסרי שבא מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם חג האילן. ומתי זה בא לידי ביטוי? בשבועות, בעצרת, כשמקבלים את התורה. זה הפירות של ההחלטה. אם אנחנו נציית ונשתמש בתורה, ונשתמש בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, על מנת לעשות ולציית לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בעצם מניבים את הפירות של ההחלטה. עכשיו, הזוהר מסביר פה ככה. אמר רבי חייא, העולם היה בעניות מיום שעבר אדם הראשון על מצוות קודשא בריך הוא, עד שבא נוח וקריב קורבן ונתיישב עלמא. אז הוא אומר שנוח בעצם ציית לקדוש ברוך הוא נכנס לטבע כשהוא אמר לו, הוא יצא כשהוא אמר לו, ועכשיו הוא מביא קורבן להודות לו. אבל רבי יוסי אומר משהו אחר. אמר רבי יוסי, לא נתיישב עלמא ולא יצא הארץ מזוהמה דנחש עד שעמדו ישראל על הר סיני, ושם נתאחזו בעץ החיים, ואז נתיישב עלמא. אז הוא אומר, התיקון המלא של הטעות של אדם וחווה בא לידי ביטוי בזה שהיהודים קיבלו את התורה בהר סיני, וזה הקשר האמיתי בין שבועות לחג האילן, בין שבועות ומתן תורה לטעות של עץ הדעת טוב ורע. אבל מה באמת היהודים עשו שם שזה בעצם תיקן את כל העולם? אז בשמות פרק כ"ד אנחנו קוראים שהיהודים אמרו נעשה ונשמע. והגמרא מסבירה מה כל כך מיוחד בנעשה ונשמע. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? דכתיב בתהילים, ברכו השם מלאכיו גברי כוח עשה דברו לשמוע בקול דברו, ברשע עשה והדר לשמי. אז בעצם מה שהוא אומר פה, הגדלות של נעשה ונשמע, זה ששומעים מה צריך לעשות ואז עושים את זה. נעשה לנשמע, כן? קודם כל עושים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואחרי זה נשמע, נלמד על זה, נבין את זה, כן? עכשיו, זה מה שהמלאכים עושים. הם לא שואלים שאלות, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא הסמכות המוסרי בעולם, מה שהוא אומר זה טוב, והם הולכים על זה. בני אדם הם לא ככה. אנחנו קודם כל, תסביר לי, אני רוצה להבין, ואם אני לא מבין, אני לא עושה. אז זה הטבע של בני אדם, אבל בהר סיני עלינו על הטבע שלנו ושמענו, כאילו עשינו לפני ששמענו. וזה המעמד של המלאכים, וזה המעמד של בעצם אדם לפני החטא. זה המעמד שאנחנו צריכים להגיע אליו. אבל זה מעמד שזה לא פשוט. אנחנו בני אדם, אנחנו חייבים להיות בני אדם. אנחנו לקחנו מעץ הדת בגלל שעשינו את זה בכוונה. זה לא היה טעות. אנחנו רוצים לחיות בעולם שאנחנו מבינים. אנחנו רוצים להגדיר לעצמנו ולהבין. ואם אנחנו טועים, אז אנחנו נשלם על זה. אבל אנחנו רוצים ללמוד דרך הקשה לפעמים, כן? עכשיו, כל התהליך הזה של העולם הזה זה להביא אותנו בחזרה לגן עדן. כן? אבל זה תהליך, זה לא פשוט. אנחנו לא יכולים פתאום לקום בבוקר ולהגיד, אני אעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני לא עושה שום דבר מה שאני אומר. זה קשה מאוד, זה תהליך ארוך. וזה מתחיל בדברים קטנים. תראו מה שזה דיין גרונפלד, שהוא כתב על, ה, על ההלכות כשרות, כמה ספרים על הלכות כשרות, והוא, זה בהקדמתו, הוא אומר פה ככה. The three strongest natural instincts in man are the impulses for food, sex, and acquisition. כן? אלו הדחפים הכי חזקים באופן טבעי בתוך בני אדם, אכילה, תשמיש, עמיתה ורכישת דברים. Judaism does not aim at the destruction of these impulses, but at their control. אנחנו רוצים לא להשמיד את הדחפים, אלא לשלוט עליהם. It is the law which spiritualizes these instincts and transfigures them into legitimate joys of life. אז דרך המצוות אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ולשלוט בהם ואפילו לסמוך בהם באופן לגיטימי. The first and probably most vehement of these three impulses mentioned is the craving for food. It is no accident that the first law given to man not to eat from the tree of knowledge of good and evil was a dietary law. אז הוא אומר שכן שהדחף הכי חזק זה לאכול. וזה לא במקרה שמתחילים את כל הסיפור בתורה עם מצווה שהיא סביבה האכילה. ואז הוא ממשיך ואומר, self-control and self-conquest, כאילו שליטה עצמית והתגברות עצמית, must start with the most primitive and most powerful of human instincts, the craving for food. Thus, the dietary laws stand at the beginning of man's long and arduous road to self-discipline and moral freedom. אז זה לא במקרה שהתחלתי את כל הדרך שלי עם אכילת צ'יזבורגרים או לא לאכול אותם, כן? כאילו, זה הדרך. אתה מתחיל עם האוכל ואז אתה מגיע לדברים יותר עילאים כמו לשמור שבת וללבוש ציצית וכל מיני דברים כאלו. אבל זה מתחיל עם האוכל. וזה הסיבה שזה מתחיל עם האוכל גם בגן עדן, וזה הסיבה שאני אומר שזה החג הכי עיקרי בתוך כל השנה, בגלל שאנחנו בזה לומדים דרך האכילה לשלוט על עצמנו ולמסור בחזרה לקדוש ברוך הוא את הסמכות המוסרית. אז הכל בא לידי ביטוי בתוך האכילה ואכילת הפירות. עכשיו רב הרש מסביר על הסמכות שאנחנו צריכים להעביר, או סליחה, לפני זה, אז הרב צודוק מלובלין, הוא כותב, הצדיק מתקן בראשית עבודתו תאוות האכילה. ואז הוא ממשיך ואומר, בחודש שבט זמן תיקון האכילה מתאווה. אז הוא גם מדגיש את הקשר בין האכילה לשבט, לט"ו בשבט, הכל בא ביחד. ואז רב הרש מסביר פה, הארץ יכולה להפוך לגן עדן, אך תנאי אחד בדבר שנקרא טוב ונקרא רע, רק מה שהקדוש ברוך הוא קראו כן, ואל נבחין בין טוב ורע כראות עיני החושים. אז בסופו של דבר אני מסכמת את דבריי ש... ט"ו בשבט, שוב פעם, זה חג האילן, זה חג של עץ הדעת טוב ורע, ואם אנחנו נצליח לשים בחזרה את התפוח לעץ, כאילו להחזיר את סמכות המוסרי לקדוש ברוך הוא, אז יהיה לנו את האפשרות לאכול מעץ החיים ולהביא את השלום והשלמות לכל העולם כמו שהיה בגן עדן.